אז אנחנו בפסוק האחד לפני האחרון, קהלת פרק ג' פסוק כף א'. הפסוק הזה אני חייב להודות שהוא מופיע הרבה מאוד פעמים בחסידות. יש לו התייחסות ישירה בהרבה הרבה הרבה וריאציות, ודווקא בגלל שהוא מופיע בהרבה וריאציות, היה לי החשק לדבר דווקא בווריאציה פחות מדוברת, כי הוא כל כך נדוש. מי יודע, בני אדם, רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. זה הפסוק. מי יודע? רש"י מפרש, מי הוא אשר מבין ונותן לב שרוח בני אדם היא העולה למעלה ועומדת בדין, ורוח הבהמה היא היורדת למטה לארץ, ואין לה ליתן דין וחשבון, וצריך שלא להתנהג כבהמה שאינה מקפדת על מעשיה. הרש"י, כידוע, הוא פשטן, אז הוא מפרש כמו שבמילים. מי יודע זה מישהו שצריך לתת לב, תשומת לב. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את הדבר שאנחנו הכנו את ליבנו להקשיב לו. מה? תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, מה? אדם עתיד לתת דין וחשבון. בהמה, לא. מה, זה כזה חידוש גדול שאנחנו צריכים להקשיב כל כך חזק כדי לשמוע את החידוש הזה? אבל ככה רש"י אומר, למה שלמה מתחיל מי יודע? כי מי יודע זה מי הוא האדם המיוחד והנפלא והעמקן הזה, שמסוגל להבין שיש הבדל בין אדם לבהמה. אדם ייתן דין, בהמה לא תיתן דין. אני חושב שאם זה הפירוש כפשוטו, פשוטו, פשוטו, כל אדם שאתה שולף אותו מאיפה שהוא לא נמצא, הוא טיק טק יקבל את זה. הוא מאוד מהר יקבל את זה. והוא מאוד מהר יגיע לזה לבד. הוא יודע שלאדם יש מזימות. הבהמה מה היא? זה, מה שהיא עושה זה אינסטינקט. היא לא עושה שום דבר עם רצון ומזיד. אז הוא לא יעשה מזה עניין. אז למה רש"י אומר שיש פה איזשהו סוד גדול? וצריכים לתת את הלב, ובלי נתינת הלב לא תבינו את העניין. מה קרה? אז כמו שאומרים, מה עושים לנו הקדמה הרבה יותר ממה שאתה הולך להגיד אחר כך. תורת החסידות, באחד מהמכתבים של הרבי הרייץ, בחלק ה' באגרות קודש שלו, אומרת שיש לאדם שני דרכים להסתכל על העולם ועל החיים, על בני אדם שנמצאים סביבו, ביתר דיוק על בני אדם המוצלחים שנמצאים סביבו. בני האדם המוצלחים סביבנו סוחטים מאיתנו התייחסות. כשאנחנו רואים אדם מצליח, אנחנו קצת מה סוד ההצלחה שלו. אז הוא אומר יש שני אפשרויות להסתכל. אפשרות אחת, לבוא ולומר, האדם הזה מצליח, אתה יודע למה? האדם הזה מצליח, אתה יודע למה? מפני שיש לו דבר שאותו אני יכול לחכות. זאת אומרת, ההצלחה שלו היא הצלחה טבעית, ואני יכול לצעוד אחרי ההצלחה שלו. אז אני מביט, מעמיק, באותם נתונים שאני איבדתי במוח שלי, ואני מנסה לחכות אותו ביתר שאת, ביתר עוז. יש אפשרות אחרת, שאני רואה אנשים מצליחים, וכשאנחנו מדברים כאן מצליחים, מדברים על הצלחה כלכלית, הצלחה גשמית, ואז אני בא ואומר, מה פתאום? למה לך להסתכל על זה שיותר מוצלח ממך? אולי תסתכל על זה שפחות מוצלח ממך ותהיה רגוע? אומר הרבי, יש לנו שמחה. שתי מידות. קנאה ושמחה. אם אתה מסתכל על המוצלחים ממך, אתה בא לידי קנאה. אם אתה מסתכל על אלה שלמטה ממך, אתה בא לידי שמחה. מה השמחה? המצב שלי הרבה יותר טוב. אני ברוך השם לא סובל ממה שהם סובלים. ואז הוא בא ואומר, זה טבע ב- 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 באדם, והאדם את זה לא יכול לשנות, וכדאי מאוד שהאדם יפנים את העניין ויבחר לעצמו איך להסתכל ועל מה להסתכל. בעניינים הגשמיים כדאי שתסתכל על אלה שהם למטה ממך, ואז תהיה רגוע. בעניינים הרוחניים תסתכל על אלה שיותר ממך, הוא יותר חכם ממני, יותר מלומד ממני, אני רוצה לחכות אותו, אני רוצה להתקדם כמוהו, וזה ייתן לך מוטיבציה להתקדם, מה שנקרא קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל בעניינים הגשמיים תסתכל על מי שלמטה ממך ותתמלא בשמחה. זה התפריט שהוא נותן לנו. הרבי סיכם, תמצאת את הדברים הללו בספרו הראשון, היום יום, בג' בחודש אייר, סיכם את המסקנה הזאת של הרבי הקודם, שבעניינים גשמיים מסתכלים על מי שלמטה מאיתנו, בעניינים רוחניים על מי שלמעלה מאיתנו. שתי צורות הסתכלות בחיים. האדם והבהמה בטבעם נחלקו בהשקפת העולם הזו שעליה אני מדבר עכשיו. האדם אני מתכוון הטבע של האדם, האיש המעלה, זה שהוא תמיד רוצה להסתכל בעניינים רוחניים על מי שלמעלה ממנו. והוא תמיד רוצה להסתכל בעניינים גשמיים על מי שלמטה ממנו. טבע הבהמה, כיוון שהיא חומרית, היא תמיד תסתכל בעניינים גשמיים על מי שלמעלה ממנה ותקנה בו. ותרצה להשיג את מה שיש לו. בעניינים רוחניים זה שטויות, מה אנחנו צריכים את זה בכלל? אז זהו יסתכל על מי שלמטה ממנו. תביא לי מזוזה. רגע, אין משהו יותר זול? יש משהו יותר זול? זה טוב בשבילי גם כן. תמיד הוא ייקח מה שפחות, לא מה שיותר, מה שפחות עדיף. זה תפיסת עולם. הטבע הבהמה זה על עניינים גשמיים להסתכל, אפשר יש יותר. אני רוצה לראות אדם שנכנס לסלון, רוצה לקנות ספה, איזה סוג זה, איזה מין זה, הכי טוב, הכי מובחר. בענייני הגוף, בענייני הרכוש, הכי מוצלח. בעניינים שברוח, מספיק לי משהו באמצע, מספיק לי משהו ממוצע, משהו פשרני, אני יוצא ידי חובה איתו גם כן. העיקר לצאת ידי חובה. למה אתה לא יוצא ידי חובה בספה שאפשר לצאת בידי חובה? אתה יושב, נכון? בסדר, זה לא הכי נוח, זה לא הכי יפה, זה גם טוב. למה לא? זה השקפה של בהמה. לפי הניסוח הזה, מסקנת הדברים, כשאנחנו מדברים על אדם, כשאנחנו מדברים על בהמה, לא מדברים על הבהמה שברפת, ולא מדברים על האדם, לא מדברים על האדם שמסתובב ברחוב. יש לך אדם שהוא עם שתי רגליים, אבל הוא בהמה. הבהמה זה הפירוש תנועת נפש, ותנועת נפש עדינה, תנועת נפש רוחנית. התנועת נפש של הבהמה זה היא, איך אומרים, לכל מה שחומרי וגשמי אני רץ קדימה, לכל מה שרוחני לא כך מעניין אותי. הבהמה משקיעה בגשם, האדם משקיע ברוח, זה הניסוח. לפי זה, מוריי ורבותיי, זה לא כל כך קל, זה עדין. כששלמה המלך בא ואומר, נפש האדם העולה היא למעלה, נפש הבהמה היורדת היא למטה, ובא רשי ואומר, שים לב, תתבונן היטב, אנחנו כבר מתחילים להרגיש מה רשי התכוון. למה צריך פה התבוננות? זה לא קל, זה לא כל כך פשוט, זה לא רץ בהיגיון הפשוט. אנשים בפשטות חושבים שהבית צריך להיראות טוב, הרכב צריך להיראות טוב, הבגדים צריכים להיראות טוב, מה שברוחניות זה פשרני. כדי להבין שצריך להשקיע בדבר רוחני, צריך לתת לב. אנחנו כבר מבינים את מה שרשי אומר. אני רוצה להמחיש את העדינות שבעניין במעשה שהיה, אבל לא רק שזה מעשה שהיה, זה גם כן משל. זאת אומרת, זה משל טוב להרבה הרבה תחומים שאנחנו נתקלים בהם בחיים. מספרים על אדם שנתן את ביתו לחתן, ואחרי החתונה האדם הזה היה אדם עשיר, גביר, הוא רצה לבונן את חתנו הצעיר בענייני מסחר. אז הוא אמר לו, בוא נראה אותך איך אתה מסתדר עם כסף. קח סכום, נתן לו סכום כסף, לך ליריד, תקנה סחורה טובה, תביא אותה ואני אלמד אותך מה עושים, איך מתקדמים מעלה. הלך החתן הזה, לא פחות ולא יותר, קנה קרון של שופרות בזיל הזול. שופרות, של תקיעת שופר, של ראש שנה. יש בנחלת בנימין, בר ששת, יש לו, תראו איזה מבחר יש לו שם. מה קנית? מה אני אעשה עם כל כך הרבה מאות שופרות בקרון? מה אני אעשה עם זה? 20 שנה לכל המדינה אני לא אצליח להתפטר מהשופרות האלה. כמה אנשים קונים שופרות? שופר אחד לבית כנסת וזה לכל החיים. מה צריכים את זה? אתה יודע מה? תעזוב, תשים את זה בצד, תכניס את זה למחסן, קח עוד סכום, תקנה סחורה טובה, אל תביא שופרות, תיזהר. הולך עוד פעם לשוק, ליריד, חוזר עם קרון של קסמי שיניים. בימים ההם, קסמי שיניים זה לא היה כזה מצרך מבוקש, בפרט שהשיווק, לא היה השיווק יצור חוץ, הכל היה מקומי. כמה אנשים כבר משתמשים בזה? קרון! אומר לו, יעבור עידן ועידנים עד שאני אחסה את ההוצאה של הקנייה של זה. מה עשית? איזה... אתה לא יוצלח, שב בבית, אתה לא יוצא יותר למסחר. אני רואה שאתה חתן שלא, אני לא יכול ליהנות ממך בתחום הזה. הולך בעל הבית, החותן, וקורא לאיזה סרסור, איזה מתווך מוצלח. אומר לו, תראה, יש לי פה קרון של שופרות. לך, תמכור אותו, או תמורת סכום כסף אפילו בזול, או תמורת סחורה חילופית, מה שלא תעשה, רק תשחרר אותי מזה. הוא לוקח את הסחורה, הולך. אחר כך קורא למתווך שני, אומר לו, שמע, יש לי פה קרון, כסמי שיניים, אני לא צריך אותו, אין לי מה לעשות עם זה, או שאתה משיג איזה מזומן, לא משנה באיזה מחיר, או שאתה משיג סחורה, לא משנה איזה סחורה, אבל קח את זה ממני. יוצאים שני הסוחרים ליריד המפורסם בלייפציג, עם הקרונות שלהם. סרסור א' לא מכיר את סרסור ב', סרסור ב' לא מכיר את סרסור א', והנה הם מוצאים אחד את השני. סוגרים דיל, ושני הסחורות מגיעות חזרה לבעל הבית. מה עשיתי? ניסיתי למכור, לא הלך, קיבלתי, איך אומרים, חזרה, זה לכאן וזה לכאן, לא עשיתי כלום. אומר, זה השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא רוצה שהסחורה הזאת יישאר אצלי, אין מה לעשות עם זה. ואז החתן שרואה את החותן, אומר לו, זה השגחה פרטית. אומר, עכשיו אני קצת אתנגח בו. חותני היקר, אני ראיתי שנתת את הסחורות לשניים ממולחים, מוצלחים, מנוסים, כדי שיסתדרו איתם. לזה נתת שופרות, לזה נתת קסמים. מימה הם חזרו? ההוא עם השופרות חזר עם קסמים, ההוא עם הקסמים חזר עם שופרות. למה באת אליי בטענות? אלה מוצלחים, אני טירון, מה אני שווה? אני לעומתם כלום. הם חזרו עם אותה סחורה, אז מה, למה אליי צעקת? למה אותי ביישת? למה אתה לא נותן לי עוד פעם צ'אנס? אומר לו החותן, טיפש מטופס שכמוך. ההבדל ביניכם הוא הבדל של שמיים וארץ, וזה דבר מאוד מאוד חשוב לזכור. השני סוחרים הללו קיבלו מה? נקודת המוצא שלהם הייתה מאוד נמוכה. זה קיבל שופרות, זה קיבל קסמים. אז מה הם יכלו כבר לעשות עם זה? אני סולח להם, אני מבין אותם. אתה קיבלת כסף, תבין ותקילין. מה עשית? אמרת את הכסף הזה, תמורת שטויות, דברים שלא סחירים בכלל? אתה טיפש, הם לא. הטעות הזו שעשה, עד כאן המשל, הטעות הזו שעשה החתן, היא הטעות שאנחנו עושים בהתייחסות ובבלבול שלנו בין האדם לבהמה. מה הוא טעה? אלה סוחרים ואלה סוחרים, זה סחורה וזה סחורה. רק הוא טעה בזה שהוא החליף כסף בסחורה, הוא לא יבחן את הדברים בצורה הנכונה. אומר הנביא ירמיהו בפרק ב' בפסוק י' א', האמיר גוי אלוקים ואימה לא אלוקים, ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. יש אנשים שמחליפים שטות בשטות. גוי מחליף אלוקים באלוקים אחר. היה לו אלוקים של פסל מזהב, החליף אותו בפסל מכסף. נו, זה שום דבר, זה שום דבר. אבל עמי החליף את מה? החליף את הקדוש ברוך הוא, שהוא כל אמיתי, החליף אותו באיזשהו אליל לא מוצלח. איך זה קורה? זה לא מובן. הרי העם חכם ונבון, היהודים הם חכמים. איך זה קרה שהם החליפו אלוקים אחד באלוקים שני? מה זה? זה הטיפשות הכי גדולה. התשובה היא, הם התנהגו כמו אותו חתן. הם טעו באותה טעות של החתן. הם חשבו, הם השוו, הם לקחו נקודת מוצא של מישהו שהוא חלש, ואמרו, אם הוא טועה ככה, גם לנו מותר לטעות ככה. לא קרה שום דבר. וזה טעות שאנחנו עושים אותה, גם אנחנו עושים אותה, הרבה מאוד פעמים אנחנו נתקלים בחיים במצב כזה, שאנחנו מוכלים לעצמנו, גם הוא טע, גם זה טע, גם זה לא נורא, אבל הנקודת מוצאה שלנו שונה, ואנחנו לא עושים את החשבון נכון. זה הבדל בין אדם לבהמה במובן רוחני. האדם בטבעו מסתכל למעלה, עזוב אותי מזה שיש אנשים שטעו, אני מסתכל קדימה. הבהמה אומרת, תלוי במה להסתכל קדימה. בעניינים גשמיים אני רוצה להסתכל קדימה, למעלה, מי שמוצלח ממני. בעניינים רוחניים לא. וההבדל הוא דק, ומכיוון שההבדל הוא דק, ניתן לטעות בו. והטעות בו היא טעות לגמרי ריאלית. באה תורת החסידות ואומרת דבר שהוא עמוק מצד אחד, מצד שני הוא מצריך הסברה לא פשוטה, אי אפשר להעביר אותו לסדר היום ככה בפשיטות. היא אומרת ככה, לנו יש נשמה ויש לנו גוף. נשמה וגוף. הנשמה נקראת אור. הגוף נקרא כלי. פשוט, אור וכלי. כמו כוס מים, אז הכוס הפלסטיק היא הכלי, המים שבתוכם זה האור. הגוף הוא מה שאיתו אנחנו עובדים, והנשמה היא זו שמכניסה תוכן בתוך הגוף. יש אור ויש כלי, וזה פשוט. עכשיו, הנשמה צריכה להיכנס בתוך הגוף ולחיות איתו. הנשמה נקראת בקבלה אדם. הגוף נקרא בהמה. למה? כי הנשמה בטבעה היא שואפת לרוח, והגוף בטבעו שואף לחומר. למה כל אחד שואף זו שואפת לרוח וזו לחומר? מפני שיש לנו כלל, כל אחד הולך אחרי השורש שלו. הנשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד, אז היא כל הזמן שואפת להגיע למעלה. הגוף מן האפר, אז הוא שואף למטה. עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה פילוסופית קשה מאוד. אז מה גורם את החיבור בין הנשמה ובין הגוף? למה בכלל, למה הם ירצו בכלל להיות חברים וידידים? למה הם בכלל מתחברים זה עם זה? הרי יש פה ניתוק. בדרך כלל, כשבקבלה מדובר על כלי, על אור וכלי, כל מי שטעם אפילו משהו, יודע שהאור והכלי זה כמו מגנט וברזל. אתה מקריב את המגנט, אז כל הברזלים מתקרבים. זה כאילו הקשר הכי דומיננטי בקבלה, שרוצים לחבר יחסיות בין זכר לנקבה, ורוצים לבטות את זה שהקשר הוא מאוד טוב, אז אומרים, אור וכלי. זה קשר ממש משלים אחד את השני. ואם אנחנו לוקחים את הדימוי של אור וכלי, ובאמת הרבי מתייחס לזה, לא בהרבה מקומות זה מובא, אבל הרבי מתייחס לזה באחד המאמרים שלו, שהנשמה היא אור והגוף הוא כלי, ואם כן, אם זה ההגדרה, אור וכלי, אנחנו נמצאים בבעיה. משום שבכל אור וכלי בקבלה צריך להיות ריצה של האור אל הכלי, ומשיכה מהכלי אל האור. ואילו בנשמה והגוף, זה בדיוק הפוך. משום שנפש האדם, הנשמה, תרצה לעלות לשורשה, והגוף למשוך אותו למטה, לאפר, לאפוריות, לשורש שלו. בא הרבי במאמר ואומר, אז מהו הדבר שגורם לחיבור, להרמוניה, שבין הנשמה והגוף, אפילו שכל אחד זה רוצה לנסוע ימינה, זה רוצה לנסוע שמאלה, יש קו אחד שמחבר ביניהם, והוא קו הענווה והביטול. הביטול למי? לשניהם. ביטול לאור, ביטול לנשמה. הנשמה מתבטלת, במקום לפרוח, לפרוס כנפיים ולעלות למעלה, היא מורידה את הראש כלפי מטה. וביטול הגוף, שבמקום שהוא ימשוך כל הזמן כלפי מטה, הוא מוכן לצאת מעצמו ולעלות למעלה. אז זה כמו שאומרים, מעלית, אחת יורדת למטה, אחת עולה למעלה, יש להם נקודת מפגש משותף, זה הגוף. וזה נס. זה לא פשוט, זה לא קל, אבל יש רק דבר אחד שמסוגל לחבר בין גוף לנפש בצורה מושלמת. לפי הנוסחה הזאת אפשר לתת תעודת עניות להרבה מאוד אנשים. משום שאנחנו מדברים כעת על הרמוניה מלאה, בריאות נפש, איך שזה נקרא, בין נשמה לגוף. בריאות נפש בין נשמה לגוף תהיה אך ורק כאשר האדם נמצא במצב של ענווה. אדם שנמצא בגאווה, לפי הנוסחה הזאת, איך קוראים לו? חולה נפש. מה פירוש? מה פירוש חולה נפש? אני מסביר בסוגריים. אין דבר כזה מבחינה אמיתית. מבחינה יהדותית אין דבר, אין מושג של חולה נפש אמיתי, כי הגוף הוא כלי. והגוף בריא, הנפש היא בטח בריאה. מה קורה? יש משהו בהתלבשות שביניהם לא מושלם, בחיבור שביניהם, כל הבעיה בחיבור שביניהם. זאת אומרת, הייתי ממשיל את זה בן אדם שלבש את הגרב הפוך. או שלבש את הגרב, אבל הוא לא מתח אותה כמו שצריך על הרגל, אז יש פה עלייה, פה ירידה, פה קמת. זה נקרא חולי נפש. חולי נפש זה לא שהנפש היא לא יכולה להיות חולה. הנפש בריאה, הגוף גם לא, בנושא של הנפש, הוא גם כן בריא, אין אותו בעיה. הבעיה בחיבור שביניהם. אז לפי הנוסחה שלנו, מתי החיבור המושלם בין הנפש לגוף? כאשר האדם נמצא בענווה מתאימה, וזה כל כך נכון. יש אדם אחד שהתקשר אליי השבוע, הוא רוצה להתאבד. הוא בא להודיע לי את זה, אז אני מאוד מאוד פחדתי בגלל שהוא בא להגיד. אני אומר את זה במרכאות, כי בן אדם שבא ומספר, מי שעושה לא מדבר, ומי שמדבר לא עושה, אבל הוא ככה, הוא הודיע את זה מראש. אז היה צריך טיפול, אבל מה הבעיה איתו? כמו שנתקלתי הרבה פעמים, דווקא אלה שצריכים טיפול, הם לא מרגישים שהם צריכים, והם לא מודים בזה, והם טוענים שהם בסדר גמור, וכולם טועים והם בסדר. איך אומרים? רק אני ואנוכי נורמלי מכולם. זה תנועת נפש. ככה הוא חי. עם זה הוא חי. החיבור שבין הנשמה לגוף בצורה משלימה, מושלמת, זה כשיש ענווה. אני יכול להבין שאני טועה. אני יכול להבין שאני לא מושלם. יש לך בן אדם שמישהו דרך על היבלת שלו, אדם חכם מאוד, פרופסור אחד, סיפר לי, באתי איתו במגע באיזשהו עניין, אומר לי, אתה לא יכול להבין מה זה. מתקשר אליי בן אדם, בקולגה שלו, שואל אותי שאלה, הוא לא יודע, הוא לא יודע, והוא שואל אותי, ואני בא לענות לו, אבל הוא מתנצל על זה שהוא בכלל מתקשר אליי. לא מתנצל על זה שהוא מפריע לי, אלא הוא מתנצל לעצמו שהוא צריך בכלל לפנות אליי. מה אני צריך אותו בכלל? מה הוא מחזיק מעצמו? ואני ראיתי שהוא אכול, אותו פרופסור, הרגשתי שהוא אכול. אמרתי לו, אתה מרשה לי להגיד משהו? תגיד, יש לי אותו יחס קרוב. אז הוא אומר לי, אמרתי לו, תשמע, זה מפריע לך מפני שכל הקידום שלך וכל האמביציה שלך לדעת וללמוד נובעת כנראה מפעם שמישהו העליב אותך, מישהו הוריד לך את המוטיבציה במשהו, ומאז אתה נותן אגרופים לכל העולם. לכל העולם אתה נותן אגרופים, אני אראה להם, שאני כן יכול, אני אראה להם, וזה מאוד מקדם אותך. והגיע הזמן שתשתחרר מזה. אתה כבר פרופסור, אתה כבר אדם גדול, אתה כבר יכול להתקדם בלי הבובה הזאת של האגרוף כדי לעלות הלאה. אתה לא צריך את המשחק הזה. בא בן אדם, הוא דרך לך על היבלת בדיוק במקום. למה זה מטריד אותך מה שהוא אמר? מי אני? מי הוא? כאילו, למה אתה צריך את המשוואה הזאת? אתה יודע מה? זה נכון שאתה יותר ממנו, זה לא ויכוח. אבל למה זה לך מפריע? למה זה מוציא אותך מסדר היום? אומר לי, זה לא מוציא אותי מסדר היום. למה סיפרת לי את זה? זה כן הוציא אותך מסדר היום. זה כן יושב לך בראש. אז הוא תפס אצלך מקום. למה? תשתחרר מזה. זאת אומרת, גם כשהאדם הוא חכם, ההרמוניה בין הנפש לגוף, עם הקו של הענבה באמצע, נותן לו בריאות נפש ויציבות. זה אני למדתי, אני יודע, ואני לא צריך לקבל אישור ממך על זה. אם זה אמת, אז תעזוב אותי. למה אני צריך לצפות לקבל ממך איזה מנה של קופלימנטים בכדי שאני... ואם אמרת וחשבת ונדמה לך שאתה יותר חכם ממני, אז בגלל זה עכשיו אני צריך להרגיש סמרטות? אני נמדד לפי מה שאתה חושב. אתם יודעים את האמרה שאומרת, אני זה לא מה שאני, ואני לא מה שאתה חושב שאני, ואני לא מה שאני חושב שאני, אלא אני זה מה שאני חושב שאתה חושב שאני. זה חולי נפש. זה חולי נפש. אני זה מה שאני, ולא מה שאני חושב שאתה חושב שאני. זה כבר בעיה, זה כבר... יש פה איזה עיכול בנפש. זה טעות. אבל מה נותן לבן אדם לצאת מהטעות הזאת? רק דבר אחד. רק כאשר האדם יבין סוף סוף שיש קו ביטול פשוט שיחבר לו בין הנפש לגוף, אז הוא יהיה אדם מושלם. כל זמן שהקו הזה אצלו לא יהיה במושלם, הוא יזהה את עצמו למשל עם הנפש יותר, יזהה את עצמו עם הגוף יותר, לא יהיה הרמוניה בין שניהם. אני רוצה לתת לזה המחשה משעשעת, מצחיקה, אבל זה עובדה, זה סיפור שהיה. בחוץ לארץ, ברוסיה, בעיר דווינסק, הגיע אדם אחד, גנב במקצועו, קנה כרטיס מפעל הפיס, ומחכה להגרלה הגדולה. הוא שמע ששכנו, שהיה צדיק תמים, קנה גם כרטיס. ומאז הוא לא ישם טוב בלילה. ברור לו שאם יש מישהו שזוכה, זה רק החבר הצדיק. ככה הוא החליט. מה הוא עשה? הוא הרי גנב, וידיו רב לו, אז הוא חדר לביתו של הצדיק, מצא את הכרטיס, החליף, זה סיפור שהיה, החליף את הכרטיס שלו בכרטיס שלו. ומי זכה? הצדיק כמובן. והגנב הזה לא פחות ולא יותר קם ואמר, חי וקיים, הכרטיס הוא שלי, אני יכול להוכיח את זה. אז הכרטיסים היה כל אחד עם תעודת זהות ורישום, אני יכול להוכיח שהכרטיס הוא שלי, בבקשה, הזכייה שייכת לי. והשאלה הזאת היא באה בפני הרב של דווינסק, רבי מאיר שמחה מדווינסק, והוא פסק שלא הכרטיס זוכה אלא האדם זוכה. יש מזל, ומזל זה לא החומר, המזל זה הרוח. זאת אומרת ככה, אם אנחנו מנסים לנתח מה עבר בראשו של הגנב כשהוא טען שזה אני זכיתי, הוא הסתכל על הביצוע, הכרטיס הזה של שמי, הוא זה שזכה, מה זה משנה איפה הוא היה, ומה זה משנה איזה קומבינה אני עשיתי. הוא זכה, אני זכיתי. זאת אומרת, הוא מזהה את עצמו עם הכרטיס. זה נקרא לזהות את עצמו עם החומר. ואילו הפסק היה שהזיהוי הפנימי של מזל, מזל, שיש לאדם מזל, הזיהוי הפנימי של המזל זה לא עם הגוף שלו, זה עם הנשמה שלו. וכיוון שהזיהוי עם הנשמה, אין שום מקום שאתה תאמר שהזכייה שייכת לך. זה עדיין עדין. זה דוגמה. לחוסר איזון שבין נפש לגוף, הסתכלות טבעית של בן אדם שהוא מזהה את עצמו עם החומר ועם הגוף, והוא בא לידי מסקנה מעוותת שהוא זכה, בא הדין תורה מיישר אותו. אבל זה עדיין הדין. אני עכשיו רוצה לספר סיפור שהרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר בעייתי מהבחינה הרעיונית הנפשית. זה גם סיפור שהיה. שני בחורים בישיבה. שניהם עומדים בגילאי השידוכים. בעולם החרדי את השידוכים עושים באמצעות ממוצע או ממוצעת, וההורים גם כן מעורבים בתחום. ובדרך כלל, אחרי שיש בירור ראשוני, שהוא ללא ידיעת שני הצדדים, ושניהם מסכימים שהדברים מתאימים להם מאיזה סיבה שלא תהיה, אז מפגישים את הבחור והבחורה, והם יכולים כמה וכמה פגישות שהם רוצים, ואז בסוף הם מחליטים. אבל יש מה שנקרא בקבלה אור מקיף ראשוני, שעושים איזשהו בירור ראשוני. אתם חושבים שבישיבה יצר הרע לא עובד, הוא עובד שעות נוספות גם שם. והיה מעשה עם שני בחורים שאחד מהם קינה בחברו קנאה קשה כשאול קנאה. ממש קנאה שהוציאה אותו מדעתו ומדתו. זה בא לי, הוא לא הראה את זה בחוץ, אבל החבר היה מאוד מוצלח, והוא אכל את הלב. תראו לאן הדברים יכולים להגיע. הוא החליט, אני צריך לשפוך את דמו, אבל לא מרביצים מכות. אז הוא בא אליו, אמר לו, תשמע, יש לי בשבילך הצעת שידוכים, משהו, משהו. מה, מי, איפה, כמה? שמע את הפרטים. אחרי שהוא שמע את הפרטים, אומר לו השדכן, אני כבר ביררתי אצל המשפחה, הם מוכנים, עכשיו תברר אתה. ומכיוון שזה היה משהו כזה מפתה, הוא בירר ואמר שהוא מוכן. אומר לו השדכן, כמו שהיה מקובל באותו חוג שהבחור הזה היה, היה מקובל שקודם הבחור בא לבית של הבחורה, והוא נפגש קודם עם ההורים שלה, ואחר כך זה ממשיך לפגישה איתה. זה היה מקובל אצלהם. אז הוא, איך אומרים, התלבש יפה והתכונן וזה, והולך לאותה הכתובת, לאותו הבית, הוא לא מכיר אותם, רק בירר מלמעלה, דופק על הדלת, פותח לו האבא את הדלת, אומר לו, כן, כאילו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, יש לי פה פגישה. הפגישה עם מי? אתם יכולים לתאר לעצמכם עד כמה זה מעליב, עד כמה אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אבל פגישה עם מי? הוא אומר, אני הבנתי שפה יש לי פגישה עם איזו בחורה. נכון, יש לי בת, לא שמעתי על שום פגישה, לא ידוע לי כלום. זה היה מין איתול שהחבר שלו עשה לו. אז הוא אומר, אז הוא קיבל כזה פיק ברכיים שהוא הלך, הוא התחיל להזיע, והוא כמעט נפל תחתיו בפתח. אז הבעל הבית, יהודי טוב, מה טוב, תיכנס, 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 נתן לו כוס שתייה, התחילו לדבר. אמר לו, מה זה, מה הסיפור? מה אתה, אחרי שהוא נרגע, אמר לו, מה הסיפור הזה? אמר לי, יש לי חבר בישיבה, הציע לי את הבת שלך כשידור. אמר לי שהוא סידר איתכם פגישה, דיבר איתכם. הבת שלי? מי דיבר? היא בכלל לא יצאה לשידוכים עד היום. מי דיבר על זה? מה? אף לא שמענו מזה בכלל. אף מילה לא. מה, כנראה שהחבר הזה החליט לחמוד לך לצון. אז הוא ממשיך ככה לגלגל שיחה עם הבחור. מה, מוצא חן בעיניו הבחור? בחור חכם, בחור יפה, בחור מבית טוב, שואל אותו, מה אבא שלך עושה? מה אמא שלך? מה, תשמע, אתה יודע מה? זה יכול להיות רעיון. לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל כמו שאומרים, למה לא? בא לי עד הדלת, עד הפתח. בקיצור, הפגיש אותו עם הבת, וזה מצא חן בעיניה גם כן. ומצאה חן בעיניו. והם המשיכו, 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 המשיכו. עד ששברו צלחת, כמו שאומרים. נסגר השידוך. נסגר השידוך? השדכן החצוף הזה קם ואומר, מגיע לי, מגיע לי דמי שדכנות. לא להאמין. אבל הוא בא וטען שמגיע לו דמי שדכנות. והם רבו על זה, והגיעו לדין תורה. הגיעו לדין תורה. ואז מה הרבנים אמרו? בואו תשמעו מה הם אמרו. הם אמרו שזה פסוק מפורש בתורה שלא מגיע לו גרוש. איפה? איפה זה כתוב? אז בפרשת כי תצא מסופר, התורה אומרת שיש עמים מסוימים, אנחנו לא מכירים אותם היום, אבל יש עם עמון ויש עם מואב. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. למה? על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם מארץ מצרים. נו, אז בגלל זה לא נורא, אבל ממשיך הלאה. ואשר שכר עליך את בלעם בן באור לקללך, ולא אהבה השם שמוע אל בלעם, ויהפוך השם לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. אז זה משהו פה לא מובן, משהו פה לא מוסבר. אנחנו יודעים שכל מילה בתורת השם שירדה משמיים היא מדויקת בדיוק במקום שלה. אמרת לא ליבוא עמוני ומאבו בקהל השם. יפה, הבנתי את הפסק. אתה מתחיל לנמק, למה? הם לא נתנו לכם לחם ומים. הבנתי, מה עוד? הם שכרו עליכם את בלעם לקלל אתכם. שמענו. עכשיו אתה מכניס פה פסוק ארוך, שהוא תקוע פה, הוא לא שייך לעניין. מתחיל לספר, ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם לך את הברכה לכלל, את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. זה צריך להגיד אולי בפרשת בלק ובלעם. מה זה שייך כאן? אתה בא לספר למה מוני ומואבי לא יבואו בקהל השם? כי הם לא בסדר. הם שחררו עליך את בלעם לקלל. סטופ! גמרנו, זה מספיק סיבה לא להתחבר איתם, הם אנשים לא טובים, אל תתחבר איתם. אז רק רגע, אז למה צריך להוסיף את הפסוק ולא אהבה השם אלוקיך ויהפוך השם אלוקיך לך את הברכה לכלל? זה מין פיתול כזה מיותר. אז אמרו הרבנים, בוא ניתן לזה משל. אדם נכנס לאכסניה בלילה לבית מלון, אדם נסע מהיריד, קנה סחורה עם עגלה, שם את העגלה תחת המלון, הכנה אותה, הלך לישון. קם בבוקר, אין עגלה, אין סוסים ואין סחורה. מה אני עושה? ואין גם ביטוח, אין כלום. מתחיל ללכת הביתה ברגל. תוך כדי שהוא הולך ברגל, הוא רואה במעלה ההר, במשעול הצר, איזה אחד עם העגלה שלו דופק בסוסים. זה העגלה שלי. רץ אחריו כל עוד נפשו בו, תופס, עוצר את העגלה, הוא רואה שזה הבעלים, מתגלץ מהדוכן של הסוסים, ויורד למטה. הוא מתיישב, בודק, הסחורה במקום, הכל במקום, מתחיל לנסוע. פתאום הוא רודף אחריו הגנב. מותק, חצי דרך במשעולים העקומים האלה והמסוכנים האלה, אני עשיתי לך, תביא משהו, מגיע לי על זה משהו. הוא הוריד לו סתירה? מה מגיע על זה? מה זאת אומרת? אתה גנב! אתה התכוונת בכלל להפסיד אותי לחלוטין. אלוקים עזר לי, תפסתי אותך. עכשיו אני צריך לשלם לך? הכוונות שלך היו שליליות. הכוונה הייתה שלילית, לולא זה שהקדוש ברוך הוא עצר אותה, לאן הייתי מגיע? ועל זה אני צריך לשלם לך? אומר לו הגנב, כן, אבל פאקט. עזרתי לך. פאקט! באו הרבנים ואמרו, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רצה לענות בפסוק. יבוא בלעם ויגיד, אבל פאקט, בירכתי אותם. יבוא בלק, יגיד, אני הבאתי את המברך הגדול, את הבבא הבאתי לכם. אז אולי מגיע באמת שכר? אולי צריך לתת לנו שכר על זה? אז לכן הקדוש ברוך הוא מיד מכניס את ההסברה. מי זה שהכניס לו, כמו שאומרים בפה ברכות? ויהפוך השם לך את הברכה לכללה. הוא ברך? אלוקים ברך. הוא מעצמו רק לקלל. ודרך אגב, אנחנו הפסדנו הרבה מהברכות שלו, כי הכוונות שלו היו רעות. הכוונות שלו היו שליליות. וזה גם מוכיח את כל הנושא שאנחנו מדברים עכשיו, שהכוונה היא הקובעת, לא המילים שיצאו לך מהפה. מה בפנוכו? מה מאחורי זה מסתתר? וזה בדיוק היחס שצריך לתת לאותו בחור חצוף, שדחן, בעל מידות רעות. מה אתה התכוונת? להשפיל מישהו? התכוונת לבייש מישהו? התכוונת להוריד את המורה למישהו? אז מה מגיע לך? שום דבר לא מגיע לך. יצא מזה טוב? אלוקים השתמש בבלוף שלך כדי לעשות טוב. אבל הנה תראו, מה אני רוצה להביא פה? אני רוצה להראות רק נקודה אחת. תראו שאפשר לטעות בין נשמה לגוף. עוד פעם, מה קרה לגנב הזה? מה קרה לשדכן החצוף הזה? מה קרה לבלעם או לבלק שרוצים שכר על הברכות שהם נתנו? איך זה קרה להם? מה השתבש להם בראש? התשובה היא שהם זיהו את עצמם. אנחנו אנשים מעשיים. פאקט. יצא שידוך. פאקט. יצא שידוך. פאקט. קיבלת ברכות? פאקט. העליתי את העגלה שלך גם בדרכים קשות? אז מגיע לי שכר. אבל היהדות לא מאמינה בפאקטים כאלה. היהדות מאמינה במה שעומד מאחורי הדברים. זו נקודה בסיסית הכי חשובה שאני רוצה להעביר. אם הכוונה הייתה כוונה שלילית, אם הכוונה הייתה כוונה הרסנית, לא יעזור פה מה עשית בפועל. לא מגיע לך שום שכר. הקדוש ברוך הוא ישתמש בך, אבל זה לא דבר שאתה יכול לתבוע אותו. אבל עצם זה שהפסוק צריך להגיד את זה, הוא צריך להגיד שתדע לך, ולא הווה השם אלוקיך, סימן, יש ביטוי בארמית, שהקדוש ברוך הוא לא משתאי במילה דהדיותה. הזוהר אומר, הקדוש ברוך הוא לא מתעסק בענייני שטות, בדברי בורות. אם הקדוש ברוך הוא מצא לנכון לדחוף את הפסוק הזה כדי לשלול טענה, אנחנו יכולים להבין שהטענה הזאת היא טענה חזקה. בפועל עזרתי לך. עשיתי, בפועל. אז צריך לשלול את זה. אז גם אנחנו כבני אדם חייבים לזכור את הנקודה הבסיסית הזאת, שכשיש לנו ויכוח בין הנפש לגוף, ואנחנו צריכים להגיע לאיזשהו איזון, הגוף יגיד לך טענות חזקות, אני הבאתי לך, אני סידרתי לך, אבל זה יהיה באותו סגנון של הגנב שסידר. זה לא דבר אמיתי שסודר עם הרבה הרבה טוב לב ואהבה. אבל הוא התכוון למשהו אחד, והקדוש ברוך הוא סידר אותו ויצא משהו אחר. על זה אנחנו לא משלמים, על זה אנחנו לא מעריכים, את זה אנחנו לא מכבדים. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד יסודית ועיקרית במצב שלנו, מה שנקרא בדור שלנו ביחס לכלל הדורות. אנחנו יודעים, אדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת, ואדם הראשון צריך היה לתקן את החטא. העץ הדעת זה אכילה. אכילה זה דבר שמתפשט בכל הגוף, בשווה. נעשה דם, נעשה בשר, זה משפיע בסופו של דבר על הגוף כולו. בתוך גופו של אדם הראשון היו תמונות הנשמות שיהיו בכל הדורות הבאים. אנחנו גם היינו שם. כיוון שהוא אכל מעץ הדעת והתלכלך בחטא, אנחנו התלכלכנו איתו גם כן. ולכן כולנו צריכים לתקן את החטא הזה, את החטא הזה של חטא עץ הדעת. זה דבר שפוגם כל אחד מאיתנו גם כן שותף בעניין. בחטא עץ הדעת אנחנו רואים דבר מעניין. הסדר הזה שצריך להיות, רגע אחד, הסדר הזה שמתקנים את מה שעשה האדם הראשון, עובדים, העבודה והתיקון על מה שעשה האדם הראשון, זה עבודה שיטתית על פי הקבלה. אם כל הגוף שלו חטא, יש תקופות בעם ישראל שתקנו את הידיים שלו, יש תקופות שתקנו את העיניים שלו, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו הולכים ויורדים ויורדים ויורדים, עד שאנחנו צריכים לתקן את כל גופו, ואז באה הגאולה האמיתית והשלמה. לתקן זה הפירוש, כיוון שגופו של אדם הראשון נהנה ממה שאלוקים אמר אסור, אז צריך את זה לזכך. מה שנקרא, את האיסור הזה שנכנס בתוך גופו, צריך להפריש. הדוגמה, הייתה תקופה בעם ישראל, תקופת האריזל ועוד, שהצדיקים כל הזמן היו מלמדים תיקונים של תעניות. מי שעושה את זה צריך להתענות, צריך להתענות, צריך לעשות זה, צריך להתענות. מה היה הסוד? היום למשל לא אומרים את זה, לא מדברים בסגנון הזה. למה? באותה תקופה, בתיקון של גוף אדם הראשון, אחזו בקיבה. אז הם היו צריכים לתקן אותה באמצעות כל מיני תעניות וסיגופים. בתקופה של התנאים והאמוראים, הם היו אנשי בעלי רוח הקודש. אתה רואה את זה כל הזמן במעשיות של הזוהר, בעלי רוח הקודש, רואים למרחוק. הם תיקנו אז את העיניים. בכוח שלהם לראות דברים רחוקים, הם עשו תיקונים. היו אנשים בעלי התלהבות גדולה וכולו וכולו. אבל ברמה העקרונית, עקרונית, זה מתחלק לשניים. היו דורות שהתעסקו יותר עם הנשמה, והיו דורות שהתעסקו יותר עם הגוף. מה זה נשמה? אני אגיד לך משהו. לשבת ולרחף בעולם העליון ולהבין מה זה נקרא פרצוף אק, ולנסות להגיע לדרגה הזאת כמו שהיו בתלמידי האריזל וגוריו, זה לרחף בנשמה. כן? והיו תקופות גומלי חסדים, סלים, לסחוב, צדקה, חסד, לסייע, זה גוף. יש לתקן את החלק הנשמתי, יש לתקן את החלק הגופי, זה שלבים שונים. זה ברמה העקרונית אפשר לומר גמרנו. היום איפה אנחנו אוחזים? תיקמנו נשנה, תיקנו גוף, איפה אנחנו אוחזים? יש לנו תיקון אחד, חיבור של שניהם. חיבור הנשמה והגוף זה דבר שלא היה מעולם. כל כך הרבה אנשים שמתעסקים במודעות עצמית עם עצמם, עם הנפש שלהם, לחבר אותה לעשייה. אימון אישי. מה זה? אימון איך אני מצליח ליישם מה שאני מבין בנשמה, מה שאני מרגיש בשכל, בלב, מה שאני מבין בשכל, בעשייה בפועל. מה אכפת לכם אם זה בא בעשייה או לא? בזמן האריזה זה לא היה אכפת הרבה. היום זה אכפת, כי אנחנו אוחזים היום בחיבור שבין הנשמה והגוף. אתה רואה שזה מה שמטריד את האנשים. ההשקעה שמשקיעים היום בילדים קשיי למידה, ההשקעה שמשקיעים היום בילדים מיוחדים, לא הייתה אף פעם בכל הדורות. וזה לא רק בגלל שהיום יש לזה תקציב, זה הסיבה החיצונית. הסיבה הפנימית, עד כדי כך שלפעמים שאני מגיע למחלקות האלה ולטיפולים האלה, אני אומר, הילדים הנורמליים יש להם במה לקנות. כאילו, פתאום להיות מורה לחינוך מיוחד, זה הדבר הכי משתלם בהוראה. כבר לא משתלם ללמד ילדים נורמליים, אולי כולנו נראה מיוחדים. אז זה מצחיק. אז המודה הזאת היא מבחינה רוחנית, מה היא מסמלת? זה אומר משהו פנימי. אנחנו היום עובדים מבחינה רוחנית, זה ישתלשל בעולם הזה עם כל מה שאתם דיברתם, אבל אנחנו עובדים היום על החיבור הנכון, הבריא, שבין הנשמה לגוף, כי זה התיקון שלנו לקראת ביאת משיח צדקנו. עיקר מה שנשאר לנו לעשות זה החיבור של שניהם. נשמה תוקן, גוף תוקן, קדימה. עכשיו מה צריך לעשות? לחבר באיזון בריא בין שניהם. לכן פלא, יש דבר מאוד מאוד מעניין בטרמינולוגיה החסידית. היחס של הצדיק אל החסידים שלו זה יחס של נשמה וגוף. יש הצדיק, הוא המנוע המזרים, הוא הנשמה כביכול. יש החסיד שהוא העושה, הוא הפועל, הוא היוצר, הוא המבצע, הזרוע המבצעת. אז יש פה נשמה ויש פה יחסיות בין נשמה ובין גוף. בכל הדורות היה פעמים שהתייחסו יותר אל למשל הבעל שם טוב כשהוא התחיל, מה היה נוגע לו יותר? הצדיק או היהודי הפשוט שזקוק לישועה? מי היה המלך? לא הצדיק. הבעל שם טוב לא התנהג כמלך, היה גר באיזושהי חורבה במז'יבוש, והוא נוסע ומקטט רגליו ממקום למקום כדי להושיע מישהו אחר. היו תקופות שזה פסק הסדר הזה, מי שהיה צריך ישועה היה צריך לבוא אל הצדיק, והצדיק עצמו בשל צדיקותו הוא זכה לאושר גדול ולמלכות גדולה ולטירה גדולה ולארמון גדול. השתנה הסדר. פעמים שהחסיד היה עיקר, ואיך אומרים, הפרוז'קטור הרוחני היה מופנה אליו, הכל בשבילך. ופעמים שהצדיק היה עיקר, הפרוז'קטור הרוחני הוא בשבילך. מה היום? היום זה החיבור שבין הצדיק לחסיד. החיבור שבין הנשמה לבין הגוף. החיבור שבשניהם. לכן היום הדבר הכי מדובר למשל בחסידות חב"ד במילה אחת, התקשרות. למה התקשרות? למה לא מוכין? חב"ד, שכל, זה גם נכון, אבל זה לא רק. למה לא לב, מידות, איך שאומרים את זה בהגעה של החסידים, אבוידה? למה לא זה? נכון, זה גם חשוב, אבל היותר חשוב מהכל, ההתקשרות. וזה בא לידי ביטוי מדהים אצל החסידים, כמו שמספר הרב אשכנזי, הרב של כפר חב"ד, הוא למד אצל אחד החסידים הגדולים בקנדה, הרב פרץ מוצקין. הרב פרץ זכה ללמוד בלובביץ', והוא מספר דבר מדהים, באמת, לא היינו מעלים בדעתנו. בלובביץ' היו צעירים, בני 16, 17, 18, שהם היו בדרגת בינוני של טניה. בינוני של טניה פירושו יותר צדיקים מכל הצדיקים שאתם רואים מסביב. אנשים שלא חטאו אף פעם, שלא שייך שיחטאו, המחשבה נקייה, הדיבור נקי, המעשה נקי, שלמות. בינוני של טניה זה הדרגה הזו. בעולם זה נקרא צדיק גמור שבגמורים. אבל זה היה הסגנון, זה הטרמינולוגיה של ספר הטניה. יום אחד, אחד מהתלמידים הצדיקים הללו, הוא הגיע זמנו להתחתן. והוא כבר מצא שידוך, ומצח אין בעיניו, בעיניה, הכל בסדר. הוא רוצה לסגור. אומר לו המשפיע, זאת אומרת, המורה הרוחני בישיבה, אומר לו בלובביץ', אתה לא סוגר את השידוך בלי לקבל ברכה מהרבי. מי זה הרבי? הרבי הרשב. לבוא ולהגיד את זה לבן דור שלנו, זה בכלל לא אהבה אמינה. בטח שאני לא סוגר בלי לקבל ברכה מהרבי. אבל אצלהם זה היה מין משהו שצריך להגיד אותו. אחרי שהוא אומר לו את זה, אומר לו הבחור, אבל למה? אנחנו... זה השידוך, זה ממש מתאים, בשביל מה צריך את זה? אומר לו המשפיע, אני לא נותן לך את הברכה, אם אתה לא מקבל מהרבי את האישור, לא נותן לך ברכה. שכנע אותו, וזה לקח לו זמן לשכנע. ללכת לרבי לקבל ברכה, אם אתה משתדך עם זו. הוא הלך, והרבי אמר לו שזה לא השידוך. והוא נפל, הוא נפל על הרצפה. זה לא השידוך. והמשפיע חוזר, אומר לו, מה אמר לך הרבי? הוא אומר שזה לא זה. אז הוא אמר שהבחור לא קיבל את זה. הוא לא התחתן, אבל זה לקח שבועיים למשפיע לשכנע אותו שלא יעשה את הטעות הזאת בחיים. אני לא מאמין שיש מישהו או מישהי בדור הזה שהרבי יבוא ויגיד לו, זה לא שלך, והוא ימשיך הלאה עוד להתקשקש. לא שיה. היו דברים מעולם, כל דבר יש לו כלל ויש לו יוצא מן הכלל. אבל, הנקודה היא, היא מאוד 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 יסודית. זה לא רק בשידוכים. רבי אברהם פריז מספר שהרבי הרשב יצא לתלמידים שלו בבקשה שזה לטובתם באותה תקופה שילמדו סופרות סתם, להיות סופר סתם. הוא אומר, כמעט אף אחד לא יישם את ההוראה. הוא אומר, אם זה היה קורה בדור שלנו, כולם היו סופרים. מה ההבדל? הוא אומר, הם היו חזקים בתפילה, בלימוד תורה, בדרגות רוחניות. מה היה חסר? התקשרות. אנחנו לא תורה, לא תפילה, והתקשרות. למה? מכיוון שזה בדיוק הנקודה של הסיום. הנשמה מושלמת, הגוף מושלם. מה נשאר לתקן? נשאר לתקן את החיבור שבין הנשמה לגוף. זה עיקר העניין. אז לכן גם הדברים האחרים הם לא פחות חשובים, אבל את הדגש העיקרי שמים על האמונה בצדיק וכולו. אז כשם שזה בעולם הכללי, מה שנקרא העולם של הצדיק והחסיד, ככה זה העולם של הצדיק והחסיד הפנימי של כל אחד, הנשמה שלו שזה הצדיק, והחסיד שזה הגוף. שגם שם מה שצריך היום בעיקר זה האיזון בין שניהם, החיבור בין שניהם. דע את אלוקי אביך, להוריד את כל מה שאתה מבין לעבודה בפועל. אם זה לא בא למעשה, זה לא שווה הרבה. לכן מה עם צמד המילים הכי נפוץ בשיחות של הרבי? המעשה הוא העיקר. למה? משום שהמעשה הוא הביטוי לחיבור שבין נשמה לגוף בצורה הכי מושלמת. אז כיוון שכך, המעשה הוא העיקר. המעשה הוא מתכוון למעשה כזה שבא מן המוחין, שבא מן המידות, שבא מן הנשמה. לא עשייה של אחד שיושן. היא עשייה הרמונית, עשייה בונה. אז בוא נוריד את כל הדברים האלה לאיזשהו פרט אחד מעשי בחיים שלנו. אני אספר לכם סיפור. הרבי הקודם, קודם שהוא יצא מרוסיה, הרייץ, כבר היה אחרי ירידה של מסך הברזל, והחסידים מאוד מאוד פחדו מה יהיה איתם. הוא יושב בשמחת תורה עם החסידים שלו וכולם בוכים. הם יודעים שהוא עכשיו עוזב אותם, והם לא יכולים לצאת מהארץ, והוא לא יחזור לכאן חזרה. ואז הוא אומר להם כאלה מילים. אנחנו עוד נתראה. הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה. אנחנו עוד נתראה. החסידים שמעו את זה. וואו! הרבי מבטיח שאנחנו יוצאים מכאן. היו חסידים, זקנים, מבוגרים, שמאוד חששו, אם זה לא יקרה, מה יהיה? משבר אמונה? אז הם קראו לכולם לאספה אחרי שהרבי נסע, והם אמרו להם, תשמעו, יכול להיות שמה שהוא התכוון זה ברובד הרוחני. אנחנו נתראה ברובד הרוחני. קומץ מסוים של חסידים אמר, אנחנו לא מבינים פירושים עמוקים, אנחנו מבינים רק מעשה בפועל. והם קיבלו את הדברים כמו שהם. דרך אגב, וזה עיקר הסיבה שהבאתי את הסיפור הזה, הרבי אז אמר, הרבי הקודם אמר, אם אתם תעשו מה שאני אומר לכם, אז משמיים יהיו מחויבים לעשות מה שאני אומר לכם. זאת אומרת, זה תלוי, מה שאני אומר, שאתם תתראו איתי ואנחנו עוד ניפגש, זה תלוי בעבודה. בקיצור, היו קומץ חסידים שהאמינו ועבדו ועשו. המסקנה הייתה זה שמי שהאמין יצא ונפגש בגשמיות, מי שלא האמין נפגש ברוחניות. זה היה תלוי באמונה של האדם. זה כך, וככה הדברים עובדים. ככה זה תמיד. עד ביאת משיח צדקנו. עכשיו, כשאנחנו רוצים להוריד את העניין, את הרעיון הזה שדיברנו, לאיזשהו פן מסוים מעשי, כי איך אומרים, תפסת מרובה, לא תפסת, זה מאוד מאוד רחב. הנושא הזה שאנחנו מדברים עכשיו, שלמה המלך שם את הבהמה מצד אחד, את האדם מצד שני, הקבלנו את זה לנשמה ולגוף, ועכשיו צריך ליצור הרמוניה בין הבהמה לאדם הזה. אז משהו, פרט אחד שיכול לעזור לנו בהתקדמות הבריאה שלנו בחיים היומיומיים. אז אני רוצה להביא בפניכם את הגמרא במסכת הוריות. הגמרא מספרת הוראה של חכמים כשהם טעו, מה עושים? אז הגמרא מספרת מעשה שהיה עם רבן שמעון בן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל היה הנשיא. הסגן שלו היה נקרא אב בית דין, באותם הימים זה היה רבי נתן. הדרגה השלישית, הם היו בדרגות שם, הדרגה השלישית הייתה נקראת דרגת חכם, וזה היה רבי מאיר בעל הנס. באותם ימים הוא היה בדרגת חכם. זה סיפור שרק כדי להבין אותו אנחנו צריכים יותר משיעור אחד, ולכן, איך אומרים, אנחנו נתייחס רק להוראה לפועל, הפענוח של, של הסיפור הוא פענוח ארוך, ארוך מאוד. רבן גמליאל הגיע למסקנה בתור נשיא, שצריך לעשות איזושהי היררכיה, איזשהו סדר מעמדות, לא כולם בעלי אותו מעמד. מבחינת הסדר הישיבתי באולם הלימודים. היה סדר שכשהנשיא נכנס, כולם עומדים לפניו. כשהאב בית דין נכנס, כולם עומדים לפניו. כשהחכם נכנס, כולם עומדים לפניו, ולא היה הבדל בין זה לבין זה. הוא בתור נשיא ישראל הגיע למסקנה שצריך לעשות הבדל. לכולם ייתנו כבוד, אבל לא אותה דרגת כבוד לכולם. הנשיא דרגה אחת, אב בית הדין דרגה שנייה, והחכם דרגה שלישית. זה לא מצא חן בעיני, כמובן, האב בית דין והחכם. חכמנו מספרים לנו ברוח קודשם שרבן גמליאל עשה את זה לשם שמיים. זה לא היה בשביל להתאדר בכבוד, הוא עשה את זה באמת. היה סיבה רוחנית שהעם התחיל להתבלבל, היו צריכים ליצור את החיץ הזה. אב בית הדין והחכם החליטו, בעברית רחובית כמו שאומרים, להראות לו מה זה. הם ידעו מאחורי הפרגוד שהוא אמנם חכם גדול רבן גמליאל, אבל יש מסכת אחת במשניות שהוא לא הכי 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 בקיא בה. היא נקראת מסכת עוקצין והיא נמצאת בסוף הש"ס. זה כמעט לא מעשי ולא בימים ההם. הם החליטו שמחר, שנבוא לישיבה מחר, אנחנו מתחילים להפגיז אותו בשאלות על המסכת הזאת, ליד כולם. ואז כל הציבור יראה שהוא לא כזה איי 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 כמו שעושה מעצמו, ואנחנו נחזיר את זנב כבודנו האבוד. זה היה התכנון. ומי שהוא בהשגחה פרטית, זה תראו שכשאלוקים רוצה להגן על מישהו אז הוא עושה הכל. מישהו שמע מאחורי הקיר מה הם מתכננים, ובדרך לא דרך הוא העביר את המידע הזה לרבן גמליאל. ורבן גמליאל לא הלך לישון כל הלילה, והוא למד את המסכת הזאת ישר והפוך. למחרת בבוקר הוא מגיע, הם מתחילים לתקוף אותו עוקצין, ולמרבה הפלא הוא שולט בצורה יוצאת דופן. ופניהם חפו, ואז הוא סימן להם, צאו שניכם בבקשה מהחדר, כמו שאומרים לילד הסורר, צאו החוצה. אבל הם היו חריפים מאוד, הם היו תלמידי חכמים גדולים, רב מאיר בעל הנס, רבי נתן, הם לא היו אנשים פשוטים, הם ישבו בחוץ. מה שקרה כאן, הם התחילו לשלוח פתקים של שאלות פנימה, ואף אחד לא ידע לענות על השאלות שלהם, רק הם בעצמם. באיזשהו שלב בא חכם ואמר שזה לא כבוד התורה שהם יהיו בחוץ, מפני שהם חכמים יותר מכולנו. אז הכניסו אותם חזרה, אבל מאז נקבע הסדר, ומי שלומד את התלמוד יכול לגלות את זה, שכשאומרים אחרים אומרים, כוונה לרבי מאיר בעל הנס. כשאומרים יש אומרים, הכוונה לרבי נתן הבבלי. וזה הסדר נקבע אז. עבר אותו דור, הגיע הדור הבא, כולם נפטרו, או יושב רבי יהודה הנשיא מחבר המשנה, והוא לומד עם בנו רבי שמעון, לומד איתו תורה, והוא לומד איתו ביחד. אחרים אומרים, יש אומרים, אומר אבא, מי אלו שאנחנו ממימיהם שותים ואנחנו לא מזכירים את שמם? אבא, לא, אין שקרים. הוא אמר לו, אלו הם אלה שרצו לנגח את כבוד בית אבא. הוא הרי ממשפחת הנשיאות, הם רצו לקעקע אותנו. אומר לו הבן, אבא, אבל הם כבר לא חיים. אז הוא הביא לו איזה פסוק שזה לא משנה, כבוד זה כבוד. אומר לו הבן, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה לא צודק. האבא אומר ככה, רבי מאיר אומר טק. קיבל את המוסר מהבן שלו, שינה את ההסתכלות, שינה את ההשקפה, הוריד ראש. מה? אני מדבר רק על הפרט הזה עכשיו בסיפור. רבי יהודה הנשיא, כבוד אבותיו חשוב לו מאוד, אבל דבר אחד הוא יודע, שיש מה שנקרא השגחה פרטית. למה הבן שלי, שהוא גם ממשפחת הנשיאות, למה הוא פתאום מתעורר ואומר, אבא, זה לא בסדר, סימן שהגיע הזמן את זה לשנות. זה לא נכון להמשיך בדרך שהייתה עד עכשיו. מה שהיה עד עכשיו, היה עד עכשיו. עכשיו הדרך צריכה להיות אחרת. סימן שיש משהו של שם שמיים שהאנשים האלה עשו, הם לא התנהגו נכון, ועוד דבר שהם לא התנהגו נכון, משום שהם שניהם באותו הלילה, שני החכמים האלה, רבי מאיר בעל הנס ורבי נתן, שניהם חלמו שרבן גמליאל עשה מה שעשה לשם שמיים, ואתם צריכים לבקש ממנו סליחה. רבי נתן ביקש סליחה, ומיד הוא חזר והכל הסתדר איתו. רבי מאיר היה לו עם זה קשה, אז הוא עבר לטבריה, והוא נפטר שם בדד בגלל זה. זה הסיפור של רבי מאיר בעל הנס בטבריה דווקא. הוא פרש והוא הקים לעצמו ישיבה. זה עוד סוגיה, שכל הסוגיה הזאת זה סוגיה שאני לא מעלים אותה, רק צריך ללמוד אותה וללמוד אותה היטב. אבל מה עוד הפעם הנקודה, איך רבי יהודה הנשיא משנה את כל ההסתכלות, את כל ההשקפה? אם אנחנו היינו במקומו של רבי יהודה הנשיא, אנחנו היינו אומרים, לא נשכח ולא נסלח. וזה בדיוק הנקודה של הבדל בין בהמה לבין אדם. אני לא מתכוון כעת על הביטוי הזה בהקשר שהוא פה במדינה, אלא על התוכן שלו בלבד. התוכן של הביטוי הזה אומר שאם אני חומר, חומר לא זז אף פעם. הוא נשאר קבוע, הוא סטטי במקום אחד. רוח משתנה. יכול להיות שמישהו טעה, יכול להיות שהוא כבר עשה תיקון, הוא משתנה. אנחנו, השאלה היא מה אנחנו חיים יותר. אנחנו בחיים שלנו, עם מה אנחנו חיים יותר. האם אנחנו חיים יותר עם החומר שלנו? אז אנחנו לא יכולים להתעלות, אנחנו לא יכולים לפרוח, אנחנו לא יכולים לשכוח, ואנחנו לא יכולים לסלוח. אבל אם אנחנו נמצאים במצב כזה שאנחנו מחוברים יותר לנשמה, אז אנחנו מאמינים בהשגחה פרטית שמה שהיה צריך להיות, היה צריך להיות. אנחנו מאמינים גם בכוח של אותו אחד. יכול להיות שמה שהוא עשה זה היה בגלל התגברות מסוימת של הנפש הבעמית, אבל מאז הוא יותר נשמה מאשר גוף. הוא לא רק גוף, יש, איך אומרים, דעות משתנות. אדם זורם, אדם חווה, אדם לומד, אדם מתקדם. תאמין באדם. אל תשלול אותו, אל תשרוף אותו. הנטייה שלנו, וזה דבר הכי חשוב לי שיהיה מובן, הנטייה שלנו כבני אדם, זה שיש מישהו שאני לא יראה אותו יותר ממטר. אין סליחה, אין. זה מתאים לערבים. ערבי מחובר לחומר, גוי מחובר לחומר. גויים, באמת נכון, אבל מי שמחובר רק לחומר, כן? מי שמחובר רק לחומר, אז קשה לו מאוד מאוד מאוד, עד שהוא לא עושה איזה נקמת דם משהו, הוא לא נרגע. אז מישהו כזה, אין הבדל בין יהודי לגוי, מישהו כזה הוא בחומר, הוא בבהמה. אני לא אמרתי שגוי לא יכול להתעלות, יכול לעלות, יכול להיות חסיד אומות העולם, בוודאי שזה אפשרי. אבל הנקודה הזאת חייבת להיות קבועה אצלנו. כשאנחנו מדברים על ביאת משיח, 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 מה זה משיח? משיח זה החיבור שלנו לנשמה. זה היציאה יותר מן החומר. מישהו שרוצה באמת משיח, מישהי שרוצה באמת משיח, שיעשו את הבדיקה הפנימית, האם הם מסוגלים לשחרר גם דברים כואבים שעשו להם, ולהגיד, מתוך נקודת המוצא שהוא עמד אז, אני יכול להבין למה הוא התנהג באופן X. למצוא איזשהו אחוז אחד של סנגוריה על אותו אחד, אף על פי שזה ממש פגע בי. הרגש והכאב שייכים יותר אל הגוף, שייכים יותר אל החומר. לא משנה כעת אם הוא עשה את התיקון או לא. הוא יכול לעשות את התיקון. אני מאמין שהוא יעשה.